על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה, דפנה לוי. לפני כשנה וחצי ראיתי את צ'אז עוז על הבמה בקאמרי, בהשקה של אנתולוגיית השירה הלסבית "את כל הרצון". היה לי ברור שהכריזמה והכישרון שלה לא קהו אפילו במיליגרם בשנים שחלפו מאז שהיא החלה ליצור. מאז הופעותיה במועדונים בשנות ה-80 וה-90, ומאז ריקוד המשוגעת, שהיה ספר שיריה הראשון, והרחק מהיעדרו, הרומן המצוין שלה שקרן ידעיה הפכה לסרט קולנוע. נפגשתי עם שז, שהשם הזמני הזה, ראשי התיבות שהיא ימצאה לעצמה כשם, כבר מזמן אינו זמני. נפגשנו בימים שבהם היא יוצרת בבהילות, עוד ספר ועוד מופע ועוד אלבום, לפני שיגמר הזמן. לא שוחחנו על טראומות שעליהן שז כבר דיברה וכתבה בהרחבה רבה, אבל כן דיברנו על אנשים קרובים שמתו ועל בעלי חיים ועל הפרדה הבכלל בכלל לא פשוטה מאלוהים.
קודם כל אני אגיד שזה נורא מפחיד, מוות. פשוט להגיד את המובן מאליו רגע, כדי לעשות איזשהו בסיס לכל השיחה.
כן.
נורא מפחיד מוות, נורא מפחיד חיים. גם דיברנו קודם באישי על זה שבאתי לפה, והחוץ כל כך קשה ואלים ודחוס וסוער. הכל נורא מפחיד, נורא מפחיד החיים, כי את לא יודעת למה לצפות, ונורא מפחיד המוות אותי, כי אני לא יודעת למה לצפות. אני לא מבינה אנשים שאומרים שהם לא פוחדים מהמוות.
את מדברת עכשיו על המוות של עצמך, או על מותם של אנשים?
עכשיו אני מדברת על המוות של עצמי. כן? פשוט להגיד שמוות זה דבר מפחיד. הוא יותר קורא הלב ושובר, כשזה קורה לאנשים שיקרים לך. אז זהו, היה לי חשוב ככה להגיד, וכן, אני יכולה להתחיל מלהקריא אולי קטע מהשיר על דובי. דובי זה מישהו שאני יכולה להגיד עליו כמה מילים?
את יכולה להגיד כל מה שאת רוצה, ועדיף שתגידי יותר מכמה מילים.
אוקיי. הגענו למקום הארור הזה, כשהייתי בת 6 בערך, שלא בא לי להזכיר את שמו. משפחתי ואני, ואז אמא שלי דיברה עם רחל, השכנה, שהיא תהיה המטפלת שלי. היה לה בן דובי, שהיה בן גילי, ואנחנו בעצם, אמא שלי עבדה עם אבא שלי שעות רבות, בעצם התחלנו דובי ואני ללכת לכיתה א' ביחד, היינו חוזרים הביתה, זאת אומרת אל רחל, אוכלים ארוחת שוטפים ידיים, יושבים לאכול ארוחת צהריים, אחרי זה יושבים להכין שיעורי בית, אחרי זה יוצאים לשחק, והיו תקופות שגם ישנו ביחד, כשאבא שלי היה במילואים, או כשהיה משהו. בקיצור, הוא היה אח. הוא היה אח אמיתי, כי איתו ביליתי את החיים, והייתה לאלה שהייתה אחות חורגת של דובי, שהייתה מאושפזת במקום לאנשים עם בעיות של פיגור שכלי, אם מותר להגיד פיגור שכלי היום, אני לא יודעת, אבל זה מה שהיה, והיא הייתה מגיעה לחופשות, ואז היינו שלושתנו משחקים. בקיצור, שם הייתה הילדות שלי. והילדות שלי, החיים שלי בכלל, זה במקטעים, יש כאילו, אין לי ראייה כוללת של הכל, אז אני מניחה בגלל הפוסט-טראומה, אז כאילו, זאת אומרת, אני בטוחה. אז מה שקרה זה שיום אחד דובי לא היה, וגם ההודעה על מותו הייתה, כאילו זה היה רגע שבו הצטלב הכל, זאת אומרת, הצטלבו שני העולמות, כי גם הייתי מחוקה מכדורים שנתנו לי, הייתי בת 13 בערך, וכמנהג הטיפולים אז, כשלילד הייתה בעיה כזאת קשה, לא בדקו מה קורה בבית, אצלי לפחות, לא כל כך בדקו מה קורה בבית, למרות שקצת ידעו, וסיממו אותי בכדורים. אז הילדות שלי הייתה מסוממת, ואני זוכרת שבאותו זמן קיבלתי כדורים נורא נורא קשים, גם אני הייתי אז, אני חושבת, אחרי ניסיון התאבדות, ואני זוכרת שישבתי בסלון, ואימא שלי, אני מתלבטת אם לספר את זה או לא, כי זה קורע לב, אבל אני רוצה לה, אז אני לא, אני מדלגת על זה.
כן?
כן, אני מדלגת על זה, ואני קופצת לזה שפתאום, ואז שמעתי את הצרחות של רחל, אי אפשר לתאר את הצרחות האלה, אפילו אם אני אחיה, אני לא אמצא מילים, זה עקות שבר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. זה משהו כשמישהו לא יכול יותר. זהו. עכשיו, בגלל המצב הממש קשה שאני הייתי בו בבית, וגם בגלל התקופה שלא נתנה לגיטימציה לאבל הזה, ולא נתנה בכלל מקום לרגשות של ילדים, וגם בגלל שהוא לא היה אח שלי בפועל, בעצם אף פעם לא דיברתי על זה, ואף פעם לא איבדתי בעין את האבל, לא הייתי אפשר לאבד אבל, את יודעת, זה מין ביטוי פסיכולוגיסטי כזה, אבל כאילו, לא היה מקום. לא היה לזה מקום. אחרי זה הייתי נוסעת לבית קברות, לבד, זה עדיין נשאר לבד.
מה קרה לו בכלל?
הוא נהרג. הוא היה במוסך של אבא שלו, והיה מין דבר כזה שיש עליו המון המון מכוניות, ונפלה עליו מכונית סוברו.
וואו.
הנחמה היא לפחות שזה כנראה תוך שבריר שנייה, והוא לא סבל.
כן.
אני רוצה להגיד שאלף הוא היה בחיים, שהיה מישהו כזה שקראו לו דובי. אני רוצה להגיד שהוא היה בחיים, ואני רוצה להגיד שאהבתי אותו.
זאת אומרת, היה לכם ביחד איזה 7 שנים?
היה לנו ביחד נצח. לא יודעת, היה לנו ביחד המון המון המון. המון יום-יום, המון משחקים ופרה עיוורת, ולנגן באקורדיון שהוא ניגן, ולשיר ביחד ולקרוא, והמיניות המתחילה, ומשחקים משותפים, וללכת לזה של הכיתה, והיה לנו עולם שלם ביחד.
הוא היה גם חבר מהסוג שיכולת לספר לו דברים?
אני לא יודעת, ילדים מדברים? את חושבת שילדים מדברים?
אני לא יודעת, אני לא באה בכלל מתחום הטיפול, ואין לי שום הבנה בזה.
לא קשור לטיפול, בכלל. את חושבת שילדים מדברים? אני לא יודעת. אני לא חושבת שדיברנו אז. אני לא חושבת שדיברנו על מה שבאמת. אני חושבת, אבל שיחדה בינינו איזושהי שותפות גורל, כי נאמר, אבא החורג שלו היה מחטיף לו מכות. וואו, איזה מכות. מצד שני, אמא שלו הגנה עליו, שזה היה מדהים. הייתה לנו אחדות גורל, אבל כאילו זה בא לידי ביטוי במעשים, ולא בדיבור על. נאמר, גנבנו גומיות שנינו, וסידרנו בסקיות קטנות, והלכנו למכור בשביל ילדים יתומים. הלכנו למכור ברחוב גומיות בשביל לתרום את זה. כאילו כל מיני דברים כאלה שעשינו, אני לא זוכרת כרגע מה עוד, אבל אני חושבת ששנינו רצינו, ששנינו הרגשנו יתמות במידה מסוימת, למרות שהייתה לו אמא שאהבה אותו, אהבה אותו מאוד, אבל שנינו היה לנו מאוד מאוד קשה, וההזדהות עם הילדים היתומים, או המסכנים, אני לא זוכרת מה זה בדיוק היה, זה היה במקום לדבר ולהגיד,
איך ידעת שאביו החורג מרביץ לו?
א', אני חושבת ששמעתי את הצעקות, וב', אני זוכרת את רחל מספרת לאימא שלי שהוא מרביץ, והיא הרימה עליו כיסא, והיא לא תיתן לו. היא לא תיתן לו.
כן.
אני יכולה להקריא?
בהחלט. מתוך מה?
טוב, זה מתוך ספר שירה החדש, לצאת ממצרים ולחזור. וזה ספר שיר שנקרא, הוא נסע רחוק לזכר דובי. הוא הולך כי הוא צריך ללכת. הוא הולך כי הוא צריך ללכת. הוא צריך ללכת, אז למה את בוכה? הוא צריך ללכת ואין מה לעשות. אין מה לעשות, את מבינה? קורה שאנשים צריכים ללכת. את עוד לא מבינה. את עוד תביני. או שלא. אולי תמותי גוזל קטנטן. הלוואי. אני חושבת שהמוות יותר נעים מהחיים. אני חושבת, כי אני לא יכולה לדעת. כי אני לא יכולה לדעת. כי אף פעם, אף אחד לא חוזר משם, סליחה על הקלישאות. תמיד זה כך כשמגיעים למוות. תמיד קלישאות. אז הוא הולך. למה הוא הולך? כי ככה הוא הולך. אמרתי לך, כי אנשים צריכים ללכת. ואת לא רוצה שהוא ילך. ואת עושה כל מה שאת יכולה בשביל שהוא לא ילך. את מתפללת ואת מחזיקה בו. ואת מרימה את חולצתך בשביל שיראה את שדייך הקטנות. ואת אומרת, בוא, בוא, בקול הכי מפתה. או כשהוא מנגן באקורדיון, את שרה איתו. ואת מתעלמת כשהוא מפליץ. ואת מתפללת. את מתפללת, והוא הולך. הוא הולך. הוא הולך כי הוא הולך. כי אין ברירה. כי כך צריך. כי לא יכול להיות אחרת. כי אי אפשר לחזור לאחור. עכשיו את מתפללת. עכשיו. למה אז לא התפללת? למה אז, בכל פעם שהוא יצא מהבית, בכל פעם שהוא נסע לאבא שלו, או סתם הלך לשחק עם הילדים, למה אז לא התפללת? הרי כבר ידעת, נכון? נכון שכבר ידעת? ומישהו צעק. מישהו צעק בקול. מה הוא צעק? את לא זוכרת. אולי, אצילו, אצילו, אצילו. את זוכרת? את היית קטנה. אבל כבר ידעת, ידעת שמספיק לצאת מהבית לחצר, וכבר לא חוזרים לעולם. והוא נסע רחוק, הוא נסע רחוק, עד כפר סבא, ואת לא התפללת.
אני מזהה נכון בין השורות של השיר תחושות אשמה על זה?
אוי, איך הייתי בטוחה שתשאלי אותי. כשהתחלתי לקרוא, פתאום אמרתי עצמי, וואו, יש פה רגשי אשמה, והיא בטח תשאל אותי על זה, ואני פתאום לא קלטתי בכלל שאני מרגישה אשמה. אני חושבת שאז הדבר הזה של הפוסט-טראומה, זה מה שדיברנו קודם באופן אישי, שהרחוב אלים, שהכל אלים, שהסכנה עורבת בכל עבר. כן, יש משהו של... למה לא שמרתי עליו? למה אני לא יכולה להיות יותר זהירה? ואת לא יכולה להיות זהירה כל החיים, בגלל שאז את לא תצליחי לנשום, את לא תצליחי לעשות כלום. את
גם בתור ילדה בת 13 לא יכולה להגן על ילד אחר מפני תאונות כאלה.
אני חושבת שככל שהשנים חלפו, הוא הפך להיות הילד שלי. ככל שעברו השנים ממותו, אנחנו כבר לא, אני כבר לא ילדה בת 13, אני עכשיו אישה בת 64 עוד מעט, ובחוויה שלי וגם בחלומות הלילה שלי שהוא מופיע, הוא לפעמים הילד שלי, התינוק שלי.
יש עוד שיר שאת יכולה לקרוא? אני פשוט מרגישה שיהיה טוב שיהיה עכשיו עוד שיר.
אוקיי, אז אני רוצה לקרוא שיר לעוד מישהי שאני רוצה להנציח את זכרה, וזאת הכלבה שלי, ג'סי, שנפטרה לפני כ3 שנים. תמיד כל החיים היו לי כלבים, ומאוד אהבתי אותם, והם מאוד אהבו אותי, גם אם הקשרים לפעמים היו סבוכים, שזה יכול להיות. עם ג'סי קרה משהו אחר לגמרי. היא הגיעה אליי, היא הייתה פוסט-טראומטית, מאוד, מאוד, והיא לא אהבה אותי, והיא נשכה אותי. והיא נשכה אותי ממש, לא נשיכות הזהרה.
היא הייתה כלבה מבוגרת כבר?
הייתה כלבה בת 8. וכל הזמן אמרתי לעצמי, זה השיעור שלי עכשיו בחיים, כי גם הייתה לי איזושהי מראה של עצמי, כי גם אני יכולה להיות נשכנית. לא פיזית, בכל זאת חשוב לי להדגיש, למרות שזה ברור מאליו, אבל חשוב לי להדגיש. והיא הייתה, אני פשוט, את יודעת, הרגעים הנדירים שהיא פשוט ישבה לידי, פשוט שחווה לידי, אלה היו ממש רגעים נדירים. זה לא, זה היה כל הזמן פחד אפילו ללטף אותה. זה תמיד בזהירות. לא שלא קרה, קרה שהרמתי אותה עליי או כל מיני דברים וזה, אבל הייתי צריכה כל הזמן להיות נורא קשובה ודרוכה בעוררות יתר, שבלאו הכי אני אדם עם עוררות יתר. הייתי צריכה להיות כל הזמן נורא קשובה ודרוכה לכל סימן ממנה. אז אם כבר הזמנת אותי לדבר על מוות ועל פרידה, אז אני, את רואה, אני מנצלת את ההזדמנות כדי גם לעשות עוד איזה, לא אקרא לזה ריפוי, אבל עוד איזה סגירה, גם עם דובי, גם עם ג'סי. הכלבה הכל כך מתוקה והכל כך מנותקת רגשית ותוקפנית שהייתה לי, והרגשתי אשמה שאני לא מספיק אוהבת אותה. כל הזמן גם הרגשתי אשמה.
כי את גדלת עם אותו מיתוס שאהבה תרפא הכל?
כנראה עדיין רציתי להאמין. אני לא יודעת אם תרפא הכל, אבל כעסתי עליה. כעסתי שהיא לא אוהבת אותי. כעסתי שאני עושה באמת את מיטבי, והיא לא אוהבת אותי. כעסתי. אני קצת קשה לי עם מה שאמרת, כשאמרת, כן...
לא, זה היה די הלקאה עצמית שלי, כי אני ככה, יש לי חברים שצוחקים עליי שאני קורבן של הספרות הרוסית, שאלף, האהבה זה צריך להיות דבר גדול מהחיים, אבל גם שיש איזו אמונה כזאת, שאני חושבת שבאמת חלחלה אליי מכל מיני מקומות תרבותיים, שהאהבה זה הפתרון להכל, שיש אהבה, הכל צריך ללכת כמו שצריך. ובכן, לא.
ובכן, אני אגיד לך מה. אהבה היא מילה שחוקה מדי, ולא ברור על מה מדברים כשמדברים על אהבה. כי אהבה לכל אחד מתפרשת אחרת אצל כל אחד. ואני חושבת שכשאהבה, אני לוקחת רגע את המושג הזה בגרשיים, מכילה בתוכה כבוד לזולת, ראיית הזולת, התחשבות בזולת, לא למחוק את עצמי, ניסיון לא לרצות מצד אחד, ניסיון לא להתפרץ מהצד השני. אני חושבת שכשכל זה קיים, אני חושבת שיש בזה אלמנט של ריפוי, זה בכלל מילה שאני לא אוהבת. ריפוי, תיקון, סיגור, סגירה, לא יודעת, אלה מילים שאני לא אוהבת, מין מילים פסיכולוגיסטיות או ספרותיות כאלה שאני לא אוהבת. אבל יש בזה איזו נחמה. יש לזה איזושהי אפשרות לעשות טוב בעולם, את מבינה? ואני כן קיוויתי...
עם זה אני לגמרי מסכימה
אוקיי.
איתך.
אז, כן. אז זהו, אנחנו סגורות על זה, כי באמת, מה יש חוץ מאהבה בחיים האלה שהוא מנחם? מה באמת יש? קורסה חדשה? מה יש באמת מנחם?
כן. לא, זה נכון, קשרים אנושיים זה.
נכון, אני רק אסייג ואגיד, לא רק קשרים אנושיים. קשרים עם עצים, סליחה שאני נשמעת תימהונית, אבל אני עכשיו בשנתיים או שלוש האחרונות גרה, שנתיים וחצי גרה עם, בבית שכולי סבובה עצים, ויש לי עץ בחצר שהחתול שלי יוצא ישר לעץ ויכול לרדת למטה, אז אני חושבת שכן, כבוד לעץ, אהבה לעץ, כן, זה טיפשי, אבל כאילו... לכבד את העץ, זאת אומרת, זה נשמע כזה, כן? ניו אייג'י כזה, אבל... וכן, גם לכבד את, לכבד את החתול. את יודעת כמה אהבה אני מקבלת מהחתול?
אני יודעת. את רואה שגם לי יש. הם לא יוציאו את האף, אבל יש כאן שתיים.
אוקיי. אני חושבת שכן למדתי מג'סי, הכלבה. למדתי ממנה שזה לא... זה לא כמו כל הכלבים שהיו לי מגיל איזה 11 כל החיים, שאני לוקחת, מחבקת, הם נותנים לי אהבה, הכל טוב ויפה. זה לא ככה. כן. יש פה משהו קשה, יש פה מישהי שעברה משהו קשה, ואני כן חושבת שלצד הקושי אני כן למדתי. למדתי לחכות, למדתי להתאפק, למדתי לנסות לראות אותה. זאת אומרת, לזוז מהמצוקות שלי, ומהאינוחות שלי שאני לא מקבלת מנה אהבה, ולראות אותה, וכל הזמן, אבל החיפוש שחיפשתי כל הזמן, זה איך לא להפוך קורבן שלה, את מבינה? וזה לא משהו שכל כך צלח. עכשיו, עם החתול שלי, אני מרגישה שהבאתי, בא לידי ביטוי בקשר שלנו, הרבה דברים שלמדתי מג'סי, אבל הוא לא קורבן שלי, אני לא קורבן שלו, הוא יוצא בסבבה, יוצא, חוזר, את יודעת, ומאוד למדתי להרפות ממנו, להרפות מהציפיות ממנו, אני לומדת, ואני רואה שככל שאני מרפה ככה, אני מקבלת יותר אהבה.
כן, זה ככה גם חתולים.
וגם בני אדם, האמת.
כן?
לא?
זה משימה קשה ללמוד להרפות מאנשים שאת רוצה מהם אהבה, זה קשה.
וואו, קשה מאוד. ואני מודה שהכנסתי את האנשים עכשיו לא בכנות גמורה, אלא כי רציתי, אני רוצה נורא שלא יגידו עליי, אוי, מסכנה שזה, יש לה רק חתולים וכלבים בחיים. כי, א', כי זה לא נכון, וב', אבל את יודעת, בגלל שאין לי משפחה וזה, ואני לא רוצה שירחמו עליי, ואז זה היה לי ממש טוב שאמרת שאת מעדיפה חתולים על בני אדם, תודה על זה.
אני חושבת שחתולים הם נזר הבריאה, את יודעת. ואת זה למדתי מאימא שלי, אגב, שבמותה היו לה 9 נינים ו7 נכדים ו3 ילדים, כאילו הייתה מוקפת במשפחתה, ועם אותו בן זוג מגיל 16,
וואו.
אי אפשר לחשוד בה שהפנייה לחתולים הייתה בגלל איזה שנאת אדם או משהו.
כן.
ובכל זאת, היא החדירה בי את זה מאוד.
כן, כן, נהדר. אז אני אקריא את השיר לג'סי. ילדתי לג'סי. היא הייתה הילדה שלי, ואני לא מתגעגעת אליה. הגשם נפל מבעד לחלון כשהיא הייתה הילדה שלי, ואני לא מתגעגעת אליה. הבאתי אותה אל שמש גדולה, והיא תיאטעה בצעדיה. פעם היה הגשם נופל מבעד לחלון. זה היה בנעוריה, כשהיא הייתה הילדה שלי, אבל עכשיו אני לא מתגעגעת אליה. אני מתגעגעת לכל הילדים שהיו לי, אבל אליה אני לא מתגעגעת. הבאתי אותה אל שמש גדולה שתשזף את החיוך המריר על שפתיה הדקות השחורות. השמש שרפה אותה. השמש שרפה אותה היטב.
אני לגמרי מזדהה עם הרגש האז שכרוך בפרידה גם מבעלי חיים.
ואת יודעת, חשוב לי לצד ג'סי, שבאמת גם יש לי רגשי אשמה כלפיה, גם שהקראתי את זה, קלטתי שג'סי היא גם אני, שכתבתי גם עליי בעצם, כי השנים האחרונות היכו בכל מיני מובנים, הקורונה ומעבר דירה שלי, ומחלה שחליתי והחלמתי, והמצב בארץ, והכל הכל היכה לי על הפוסט-טראומה, ואני חושבת זה בדיוק אני רציתי לשזף את החיוך המריר על שפתי הדקות, אני נורא רוצה להיות... על שפתיה לא כל כך דקות, אני נורא רוצה לא להיות מרירה, ואני כן, יש לי רגעים שאני מרירה. אבל חשוב לי, אלי הירש כתב עכשיו איזה רשימה מדהימה, נפלאה, עמוקה, מפרגנת, ו...
על הספר החדש שלך?
כן, על הספר החדש, שגורמת לי להרגיש שאני פשוט אוהבת אותו. שאני אוהבת אותו אהבה עמוקה. אי אפשר אחרת, את יודעת. אבל יש שם משפט אחד שהוא כתב, ומעניין שזה גם מנחם פרי כתב בזמנו על ספר שירי הראשון, ריקוד המשוגעת. יש קושי להאב להיות נאבת, וגם אלי הירש כתב לא במילים האלה, אבל זה משהו שאהבה זה דבר קשה, ובעוד שזה נכון שאהבה והתמסרות זה דבר שמאתגר בשבילי, אבל אני אדם שכל כך אוהב וכל כך יודע לאהוב, וחשוב לי להגיד את זה, וחשוב לי להקריא את קדיש לג'ק, שהיה כלב אהוב מאוד מאוד שלי.
בואי, תקריא גם את זה.
ג'ק היה כלב שהיה איתי מגיל 20, אהבה ממבט ראשון. וואו, הייתי שבורה כשהוא מת, לא אהבתי יותר ככה. אהבתי אחרת, אהבתי עמוק, אולי יותר, אבל וואו, קדיש לג'ק. בלתי נתפס כעת לחשוב עליך מת, בלי כדורים ובלי עצמות, בלי נביחות או לפחות רטינות עמומות. אהוב מסכן, אבוד, מבוהל, ליטפתי אותך, אמרתי, כלב טוב, ג'קי, כלב טוב. האם מחלת לי על כל מה שנשאר? האם הלכת למקום פחות אכזר? התברך והשתבח והתפאר שמד קוג'ה בריחו עם הוא שברא את התום הזה, את הניקיון הזה בעיניים ובכל מקום. תהיה מלאך שלו, ג'ק. אל תסרב לו, לאלוהים. אל תתפתה לרוץ בגנים השמימיים אחרי הנקבות. לך לאלוהים ויהיה למלאך הראשי שלו. אל תהיה עקשן. אל תהיה מרדן. אל תהיה מין מצ'ו קטן. אל תסרב לליטוף ידו. בחיקו הרך תשב. ואת אוזניך החמודות תנער בכל פעם שישרוק לך, ועוד תראה איך תלקק את שפמך הג'ינג'י אחרי שיאכיל אותך מעדנים כאלה שאני מעולם לא אכלתי אותך. שב בחיק האלוהים, ג'ק, שב בחיקו, אל תתמרד, תתענג, תתמסר, דה שלוות עולם.
וואו. את אישה מאמינה?
או, וואו. את שואלת בגלל שאלוהים פה, נכון?
לא רק בגלל שאלוהים פה, אלא גם בגלל שקודם כשהוזכר הקדיש, את ידעת לשיר את איך ששרים את זה בבית הכנסת.
כן. אז ככה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד קטן, זאת אומרת, מאוד, משהייתי ילדה קטנה, 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 אולי בת, מגיל שש אני כבר זוכרת את עצמי מנהלת שיחות עם אלוהים, אני זוכרת את הרגע שבו המורה הקריאה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אני זוכרת את ההתעמות העמוקה שלי, את חרדת הקודש. אני זוכרת את הניסיונות שלי להיאחז באלוהים כל החיים, לדבר איתו ממש מבורות חשוכים. פעם אחת היה לי מה שאני פירשתי תמיד, או עד לפני כמה זמן, כמפגש עם אלוהים. הייתה לי חוויה אחת כזאת של התגלות אלוהים, והיא מאוד חיזקה אותי בלהאמין באלוהים ולא לנטוש למרות שהעולם אכזר.
באיזה אופן היא התרחשה?
קשה להסביר את זה. זאת באמת חוויה שקשה להסביר. אני הייתי ילדה קטנה, אולי בת 8, לא יודעת בת כמה, ישבתי לבד בחדר המדרגות, זה היה אחרי צהריים, לפנות ערב, האור לאט לאט האפיל, ופתאום התמלאתי, כל הגוף שלי התמלא, וכל חדר המדרגות התמלא, והחוצה מחדר המדרגות אל כל העולם, כך נדמה היה, התמלא במשהו. אני לא יודעת לתת לזה שם, אפשר להגיד אוויר. הרגשתי שאני מלאה ונפוחה, מתמלאת משהו שהוא כמו אוויר אבל לא אוויר, כמו רוח אבל הוא לא רוח. וכל חדר מדרגות מתמלא ועוטף אותי, והכל, שיש שם נוכחות. אני לא יודעת להסביר את זה.
ושהיא נעימה לך, או שהיא טובה לך, או שהיא מגנה עלייך, או שהיא מפחידה אותך?
אני לא ידעתי. זה לא הפחיד, קשה להסביר. זה היה, ידעתי שאני לא לבד. האם אני לא לבד בטוב או ברע, זה לא היה ברור. מאז ידעתי שיש אלוהים. עכשיו, היום, אני לא יודעת אם זה היה אלוהים, אולי זה איזו חוויה פיזית שאי אפשר להסביר אותה, או שאין לה מדע תשובה, או שזה כן היה חוויה מיסטית, או אולי יש אלוהים, אני לא יודעת. אבל אני יודעת שכל השנים, כל החיים, ניסיתי להיחס באלוהים, ובאופן מאוד מעשי חיצוני גם. תרגלתי, הייתי הולכת לבית כנסת רפורמי, קראתי טקסטים, הקמתי אני עצמי איזה סוג של קהילה, בזמן הקורונה שהייתה בזום, אחרי זה הייתה גם פנים אל פנים במקום לשירה בחיפה, שנקראה שבת בציבור, ששם גם שרנו שירי שבת, אבל גם אתגרנו את מושג האלוהים, כמובן מזווית פמיניסטית, גם הבאנו כל פעם טקסטים שקשורים לאמונה, אבל לאו דווקא טקסטים דתיים, או אמוניים אפילו, אלא טקסטים מתחום הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, ואז אני לא יודעת מה קרה, הרבה זמן כנראה התלבטתי באופן לא מודע, אבל אני זוכרת לילה אחד שבאתי הביתה ועשיתי, טוב שזה לא מקליטים, עשיתי לאלוהים ככה, בכיתי, צעקתי עליו, אמרתי לו גמרנו, גמרנו, זה הסוף, ולא שאני זוכרת משהו מיוחד שקרה, פשוט היה לי נורא קשה, ונמאס לי מהקשר הפאסיב-אגרסיב הזה. הרגשתי שזה משאיר אותי באיזשהו מקום קורבני, קצת כמו עם ג'סי. אלוהים כמו ג'סי, הכלבה שלי,
שצריך לחלות את פניו.
שאני צריכה לדבר איתו, ואני צריכה לנחש מהתשובות שלו, ואני צריכה להרגיש אותו, ואני צריכה, כל הזמן צריך, אני צריכה לעשות שם המון עבודה, וכל הזמן אני באיזושהי ציפייה, כי מה שאמרנו קודם, קשה להפסיק לצפות מנשמות קרובות, נכון? קשה לך עם אנשים קרובים, לי קשה היה עם ג'סי, קשה לי עם חברים, קשה זה כל הזמן עבודה להנמיך את הציפיות. קשה לי עם אלוהים, קשה לי עם אלוהים. קוסאמו, סליחה, מקסימום תורידי את זה אחר כך בעריכה.
לורי, לורי.
אז קוסאמו ארס. בשביל מה אתה קיים או לא קיים? קיים כמושג. בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? והתגרשתי. התגרשתי בפירוש גירושים. גירושים. עכשיו, זה לא שאין לנו בכלל קשר מה זה גירושים. אני לא יודעת אם הוא קיים או לא קיים, כן? אבל עברתי אבל מאוד גדול, זה בסך הכל קרה לפני כשנה, שתביני. עברתי אבל מאוד מאוד גדול, במובן היומיומי ממש, כמו שמת לך בן זוג, חס וחלילה, ואת לא יודעת מה לעשות עם החפצים שלו, ואת מדברת איתו מתוך הרגל, ואת כל מיני דברים. אז ככה ברמה היומיומית, כי למרות שהייתי חילונית לחלוטין, הייתי גם דוסית לחלוטין, את מבינה? השירים שהכי עודדו אותי, אני, שאני רוקיסטית וזה, השירים שהכי עודדו אותי היו שירי שבת. אלה שירים שממש הרימו את מצבי הרוח שלי, אלה נוגדי הדיכאון שלי היו. לדבר איתו היה משהו שכשאין לי בן אדם לדבר איתו, אני מדברת על עצמי. כשאני אליו, זאת אומרת, כשאני לא נרדמת בלילה, אני פונה אליו. כאילו זה עדיין מרגיש כמו איבר קרות מהגוף. אני אבל מרגישה, לפעמים אני קוראת כל מיני מחקרים, שמי שמאמין באלוהים יותר... יותר טוב לו בחיים, יותר קל לו, הוא חי יותר, כן, היה לי איזה רופא שהיה מנהל מחלקה בבית חולים דתי, והוא עצמו היה חילוני, והוא אמר שאין ספק שבבית חולים הדתי אחוזי ההחלמה יותר גבוהים. כי הפנייה לאלוהים מחלצת אותך מהבדידות ומעלה לך את המצב רוח, פשוט מאוד. זה פשוט ככה.
כי אני רציתי לשאול אותך, בשנים שעליהן אמרת שנאחזת באלוהים איזושהי תקופה.
שזה רוב חיי, זה לא איזושהי תקופה, זה רוב חיי, עד לפני כשנה.
כולל בשנים שבאמת עברת את כל הזוועות שעברת בבית שגדלת?
לגמרי, לגמרי. אני לא אגיד שכל יום, זה לא הייתה אמונה, כן, אבל ניסיתי לפתח אותה עם השנים, אבל לגמרי, לא היה ברור לי מי זה אלוהים. בספר ריקוד המשוגעת, יש לאלוהים המון צורות והמון פנים, האם אלוהים הוא ההורי הרע, האם אלוהים הוא אלוהים הטוב, אבל זה לא, זה בלבול גדול מאוד, אבל לגמרי, את צריכה לייחס במשהו, איך תחי? וחוץ מזה, אולי באמת יש אלוהים, מי יודע?
לא, אבל ילדה בת 12-13, שעוברת את הדברים שאת עברת, לא שואלת את עצמה, אם יש אלוהים, איך זה ש...
כן, כל הזמן שואלת את עצמך, וכל הזמן נקראת מזה, אבל בשאלה, עם השאלה הזאת, אבל זה לא שאת לא מאמינה, את שואלת את עצמך, ואת מתאמצת להאמין, כי אחרת, איך תשרדי? איך תשרדי? ובאיזשהו שלב החלטתי שהיות שאני לא יודעת אם יש אלוהים או אין אלוהים, החלטתי באיזשהו רגע שאני בוחרת להאמין שיש אלוהים וחיה את החיים שלי כאילו יש אלוהים. עד שלא יכולתי יותר לחיות עם השקר העצמי הזה.
אבל לא אימצת את כל הסממנים החיצוניים של הלבוש והשמירת שבת והדברים האלה?
לפעמים כן, באופן חלקי ואינדיבידואלי. הלכתי לבית כנסת רפורמי, כן? לא, אבל שבתות, כן, שמרתי. שמרתי לא כאדם דתי. אבל נגיד, הרבה פעמים השתקתי את הפלאפון לחלק גדול מהשבת. עשיתי לי, את יודעת, שמתי מפה, הדלקתי, נראות אני פחות מתחברת, אבל באופן אישי, אבל את יודעת, שרתי שירי שבת, גם השבת בציבור הזאת, זה היה מפגשים של פעם ושבועיים. אימצתי, כן? אני, דברים חלקיים, את יודעת שהיה איזה רגע בחיי שרציתי לחזור בתשובה. איך לא?
באמת?
בוודאי.
לא יודעת, אני, לפני שנפגשנו עכשיו לראשונה, התדמית שהייתה לי בראש הייתה רק של המשוררת והרוקיסטית.
טוב, את יודעת, זה הדימוי. זה הדימוי. תראי, יש לי הרבה ביקורת על החברה הדתית. יש לי הרבה ביקורת על החברה החילונית. הרבה אנשים חוזרים בתשובה פשוט מרוב בדידות. זה הכל. והחברה החילונית היא פשוט מניאקית. היא פשוט מניאקית, מנוכרת, לא אכפתית. אחד הדברים שאני רוצה עוד להספיק בחיי זה לערוך ולהוציא אנתולוגיה בלי משפחה של שירים. אנשים בלי משפחה זה אנשים ש... את יודעת... חלקם בסדר, מסתדרים וטוב להם ויש להם זה, חלקם ממש לא. ואני יכולה להגיד לך שגם היום אני הרבה נקראת במקום הזה, שאנשים לא מבינים, חברים מאוד קרובים שלי, צריך להסביר להם ולעיית להם, או אנשים שמאוד קרובים אליי ביום יום, בשגרה, בחגים נעלמים. וזה ברור להם מאליו שהם בתוך המשפחה שלהם ואני בחוץ. לי זה לא ברור מאליו, ולא שאני רוצה שיעשו לי טובות ויזמינו אותי. אני גם, זה כבר כל כך... כל כך לא נעים כבר, שכבר אני לא בטוחה שאני, את יודעת, זה, זה, זה כן משהו שצריך לזרום חופשי, אבל כאילו החברה שלנו נורא נורא מנוכרת, את מבינה? נורא נורא נורא, אני גרה עכשיו במקום שהוא דווקא דתי, ברובו, או בחלקו הגדול. יש שם ניכור מאוד מאוד גדול, אני מאוד יוצאת דופן, נגיד בבניין, כולם כמעט דתיים, ואני מאוד מאוד יוצאת דופן שם. אז בטח שלא יזמינו אותי לחג או לשבת, את יודעת, אני too much, או לא רק לחג או לשבת, אפילו, את יודעת, בואי נשב לקפה, שכנה. לא, זה לא יקרה. אז זהו, יש לי ביקורת עזה על החברה החילונית, שלא מתייחסת באמת ליוצאי הדופן, ושאין בה את הנדיבות והקהילתיות, שכן יש הרבה פעמים בחברה הדתית והחרדית.
אז זה בעצם היה הפיתוי?
תראי, זה היה לפני מיליון שנים באמת, מאז לא יכולתי לשקול את זה, אבל כן, אני הלכתי תקופה לאיזה, הכרתי איזה חברה, ניתה לי איזה חברה, שהיא חזרה בתשובה והיא הלכה לאיזה בית יעקב או משהו כזה בירושלים, והלכתי לשם, ואת לא לבד? את לא לבד? לאנשים אכפת ממך.
את לא קיבלת פעם איזה תואר של יקירת הקהילה הלהט"בית?
כן, אז מה? מה זה עשה?
אז הקהילה לא אימצה אותך
לאיזה... ממש לא. אני יכולה להגיד לך יותר מזה. יצא לי אלבום השנה עם הרבה שירים לסבים, מוזיקלי, יצא לי ספר עכשיו. אני לא רואה את הקהילה, לא מחבקת אותי, לא מאמצת אותי ולא זוכרת אותי. לא, לא הלסביות ולא הלהט"בים. אני לא רואה את זה קורה, ושתדעי שזה בדיוק כפוך. אני לא אומרת שבכלל לא, כן? הזמינו אותי עכשיו מהבית הפתוח בירושלים. אני לא אומרת שבכלל לא, אבל אני אומרת שזה שוב, זה הציפיות. דווקא במקומות שאת הכי מצפה, שם אני הבנתי שאני צריכה להתנתק. כן, ירצו, טוב, לא ירצו, לא.
בהשקה, אני ראיתי אותך מופיעה בהשקה של אנתולוגיית השירה הלסבית עד כל הרצון.
כן.
והקהל השתולל ממחיאות כפיים.
אני, זה באמת היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אבל תחשבי, אנחנו בשנת 2023, פעם ראשונה שיוצאת אנתולוגיה של שירה לסבית. את מבינה כמה זה מעיד על החוסר? את מבינה כמה שנים לא נעשה? לא, לא, אני גם שמחה וכולי. אני רק אומרת שתדעי שהמנגנון שלי הוא קודם כל להתכווץ ולהגיד לעצמי, אל תצפי לפרגון. אני לא אומרת שאני לא מקבלת לפעמים ומפה ועד הודעה חדשה. והנה אני עם החיוך המריר שדיברתי קודם על ג'סי, ואני לא אוהבת להיות עם החיוך המריר הזה, אבל מה לעשות, זה חלק מהעניין. יש את המקומות שאני, תשמעי, אני בסך הכל, אני עושה אומנות אמיצה, סליחה שאני מעידה על עצמי, אני מאוד מעזה, אני מאוד לא מבטרת, ואת גם צריכה להתפרנס לצד זה, את צריכה, את יודעת, לעשות יחסי ציבור, ואז בעצם המיינסטרים פחות מקבל אותך, אם להשתמש בלשון המעטה, כאילו הוא מכתיר לך כתרים, כמו שאמליה כהנה קרמון כותבת במסות שלך, הוא מכתיר לך כתרים כמו לילדת פלא, אבל אז לא מתייחסת אליך ברצינות, בגלל שאת ילדת פלא.
את אמרת באותו ערב, דרך אגב, זה אני זוכרת, שמאוד הטריד אותי לשמוע, כשאת אמרת באותו ערב, שבמשך השנים היו לך הרבה מאוד חברות, שאולי אמרת במפורש אפילו, שלקחו את חייהן או משהו כזה, במהלך השנים האלה של מאבק על הזהות, על היכולת להחצין את הזהות הלסבית, להיות נוכחת, לחיות את החיים בצורה אותנטית.
כן, אני לא יודעת אם יש לי הרבה חברות שאיבדו את חיין, אבל הקראתי אז את השיר לנומי שאיבדה, ואני חושבת שהרבה חברות, או נשים שהסתובבתי איתן, בתקופות שגם אני הייתי מסטולית, וגם אני הייתי, לא יכולתי לשאת את בין השעה, לא יכולתי בכלל לשאת את עצמי, נקודה, ואת הלסביות שלי, את החלק הלסבי שבי בטח, אז את יודעת, אני לא יודעת איפה הן היום, אני יודעת שנעמי התאבדה. אחרות, אני חושבת, טבעו שם בסמים. אולי חלקן לא. אני לא יודעת.
אז רגע, תספרי לי מי זו נעמי.
נעמי, אולי אני אקריא את השיר?
אני אשמח.
וואו. אה, ועכשיו בתור הפסיכולוגית הזמנית שלי, את שוב תאמרי שיש פה רגשי אשמה, ואני רואה באמת בהמון שירי מוות, יש לי רגשי אשמה, מוות ופרידה של... איך לכתוב לנומי? איך לכתוב לנומי שהגורל עשה אותה נומי? עד שהייתה חייבת להטביע את תשוקותיה באוקיינוסים של אלכוהול וסמים. איך לכתוב לנומי שהגורל עשה אותה נומי ולא הצליחה לצלוח את החיים? ואפילו אני לא הייתי לצידה ולא דיברתי לה מילת אהבה אחת. כשהתאמצה כל כך לחלץ את צירתה מהסערה, כשהתאמצה כל כך לא לטבוע, לא דיברתי לה מילת אהבה אחת. או, אם נרפה לרגע מהאמצעים הספרותיים, איפה הייתי אני כשנומי קפצה מבניין גבוה? וכמה קרה הייתי כשנפגשנו בפעם האחרונה? וכמה שאני מצטערת, וכמה שאין כבר ממי לבקש סליחה.
אז אני לא אגיד שום דבר על אשמה, כי צפית את זה מראש, וכי אני מניחה שדרך אגב גם לא אמצאת את זה, אני מניחה שזה דבר שרבים מאיתנו חשים כשמישהו קרוב מתאבד.
ברור. נעמי, ככה, עמדתי יום אחד בדיוויין, הייתי בת 20 וכמה, 25 או משהו כזה.
דיוויין זה שם של מועדון?
דיוויין זה היה מועדון לסבי. זאת אומרת, זה היה מועדון שפעם בשבוע היה שם ערב לסבי.
פה בתל אביב?
כן, אצלכם בעיר החטאים, שהייתה אז עיר החטאים שלי. עמדתי שם בצד והסתכלתי על אנשים שרוקדות, וישנתי, ושמעתי קול שאומר, אני אוהבת את הסוף. הסתכלתי לשמאלי, ראיתי בחורה גבוהה, כהה, יפהפייה. מקרינה משהו חם, ואמרתי, איזה סוף? והיא אמרה, הסוף של הסיגריה. זה היה משפט כל כך מוצלח, והיו לה מלא משפטים מוצלחים, שאחרי זה לא התאפקתי והכנסתי אותו לסיפור שלי, גנבתי אותו ממנה. כן, מהר מאוד התגלגלנו לאן שהתגלגלנו, והיינו ביחד, ושתינו היינו בעולם של הסמים, אבל היא הייתה בעולם של הסמים הכבדים, ואני איכשהו הצלחתי, היו לי נגיעות שם, אבל איכשהו הצלחתי לא להידרדר שם. זהו, והיינו ביחד, נעמי ואני. גם כשלא היינו ביחד, אז כל הזמן היינו בקשר. אני חושבת מה להגיד ומה לא, כי יש דברים שאולי אני לא רוצה למקרה שיזהו אותה, אבל היא הייתה משכונת מצוקה. אלמלא הלסביות שהייתה משותפת לשתינו, לא הייתי פוגשת אותה מעולם. לא היינו נפגשות מן הסתם בשום מקום. היא הייתה חמה מאוד. הייתה בן אדם חם. פשוט היינו ביחד. אני לא יודעת מה לספר, כי זה היה מתוך... את יודעת, כשהיינו ביחד, זה לא כמו שאני מדברת על דובי, שהלכנו ביחד לפה ועשינו ביחד פה. לא, היינו פשוט מסטוליות ביחד. היינו מסטוליות, אבל אחרי זה... התקופה שהיא ניסתה להתנקות, זו הייתה התקופה שגם אני התנקתי, ונפגשנו בספסלים של ה-12 צעדים, AA וככה, ובאמת הייתי מאוד מרוכזת בעצמי, והיא גם אולי בעצמה. היא כבר לא הייתה אותה נומי כשהיא לא הייתה מסטולית, וכשאני לא הייתי מסטולית, היה לי קשה לזהות אותה, היה צריך לבנות שם את הקשר מחדש, ולא הגענו לזה ולא הספקנו.
כן, את רואה, התחלנו בכלל מסיפור אחר, שאם תרשי לי לחזור אליו לרגע...
אני לא רוצה לדבר על זה יותר.
אוקיי.
מכאיב לי מדי.
בסדר.
אבל אני אגיד לך מה, אנחנו קצת מתקרבות לסיום, נכון?
מתארת לעצמי, כן.
הייתי רוצה את יודעת, כאילו, אולי לדבר על, ואולי לעשות איזו סגירה, אולי אם, אם מתאים לך, לקשר שלי עם אלוהים. יכול להתאים?
יכול להתאים.
אוקיי. אז אני רוצה לקרוא שני שירי אלוהים. אחד זה מהתקופה שהוא היה בחיים, ואחרי זה, אחרי שהוא מת. אבל זה באמת לא סימנתי, ונצטרך לחכות רגע.
לא נורא.
אני נורא שמחה על הפתיחות שלך, את יודעת, אני נורא, כאילו, אני אקריא שלושה שירי אלוהים, ואת תחליטי מה מהם להכניס. כי את דיברת על אלוהים, ואיך אפשר להאמין באלוהים? אוח, כמה צורות ופנים יש לאלוהים. פטנט מקורי. עכשיו אלוהים מרשה להעמיד פנים שאת שוחה. אלוהים מכוונת עבורך את זרמי הרוח, כך שלעולם לא תצטרכי שוב להתחנן לנוח. זה פטנט מקורי שלה, זה משהו בלתי רגיל. הריצי אותה בחיבה, סגדי לפניה בגיל. אלוהים קדת על השמש שלא תפצפץ אותך. אלוהים שולחת לך גלידת וניל. אלוהים מלמדת אותך שאם תתעזרי בסבלנות, השמיים יתמלאו באמאות שלא ירשו לך למות. אמאות חדשות מחליפות היא שולחת אלייך בספינות עננים ורדרדות. זה פטנט מקורי שלה, זה משהו בלתי רגיל. העריצי אותה בחיבה, סגדי לפניה בגיל.
את כל הדברים שאת אומרת שאנחנו לא ניגע, שעדיף שלא ניגע כאן עכשיו כי זה מחריב לך מדי, את בעצם כותבת בשירים.
אוקיי, תודה. וזה השיר, השיר השני של אלוהים, זה שיר מהמקום הנואש יותר, הנואש לגמרי. אוי אלוהי, אני רעבה, הולכת במדבר, תנשק את פניי, אני רעבה, שמע ישראל, תציל את חיי. אני רעבה, שמע ישראל, תשלח לי מן, אני רעבה. והגשם ממשיך וזולג על פניי, ממשיך וזולג על כתפיי, על שדיי, בלכתי במדבר, אוי אלוהי, כל חיי, כל חיי, בלכתי במדבר, שב הגשם ויורד. על ידיי, על רגליי, לשוני שגורה, פי פעור, כפות ידיי פרוסות. אוי, אלוהי. ושיר מתקופת הגירושים. אוי, אין אלוהים. אוי, אין אלוהים. אוי, הגשר הצר והארוך בין שני אין חופים. אין שמש, אין גשם, אין רוח. אוי, אין אלוהים. אוי, הגשר הגבוה והמתפתל בין שני אין חופים.
התחלנו ובזה שאת אמרת שמוות זה דבר נורא מפחיד. בתקופה שעוד האמנת בו, זה גם היה כל כך מפחיד?
האמת, אני לא זוכרת. אני גם חושבת שפחדי המוות שלי התחדדו לאחרונה, גם בעקבות הקורונה ובעקבות מה שקורה בארץ ובעקבות ההזדקנות שלי. אני חושבת שזה משהו שהתחדד לאחרונה, אבל כן, אני חושבת שזה קשה. זה קשה. כשאין לך אלוהים, כשאין לך אימא, כשאת לא מאמינה שתיפגשי עם מישהו, זה יהיה סוף, מה זה סוף?
בשבילי זה קצת נראה כמו שקט כזה, זאת אומרת, אם באמת אין כלום?
אני לא מוכנה להיות כלום, אין לי שום הכנה, אף אחד בחיים האלה לא הכין אותי להיות כלום.
זה שבכל מקרה תשאירי אחרייך אומנות, זה לא מנחם?
זה מנחם, ולכן גם בשנים האחרונות התעוררתי והבנתי שאני חייבת לעשות מהר מהר מהר, להספיק את הדברים שמכל מיני סיבות הרבה שנים חיכיתי איתם.
אז מה זה הפרויקט המוזיקלי?
כך בעיר צעצוע, חיה גם שוז צעצוע, זה אני אני הולכת ברחוב. גבר צעצוע וגברת צעצוע מתנשקים, הרחוב שייך להם. אני נדרשת לפנות את הלב.
עיר צעצוע, אלבום שיצא לפני בדצמבר 22, ואנחנו מופיעים, יש לי להקה קטנה ואנחנו מופיעים עם זה. אני לא יודעת מתי יצא הפרק בפודקאסט, אבל ההופעה הבאה היא בשלישי לספטמבר בלוונטין 7 בתל אביב.
לא, אבל אני שאלתי כי את אמרת שגם מהספר החדש יש איזה פרויקט מוזיקלי.
לא, אז כן, אז זה משהו אחר לגמרי. העיר צעצוע זה מופע מוזיקלי שאני ממש נשארה ומבצעת שם שירים משנות ה-80, שיש שם גם שירי רוק וגם שירים מלודיים.
הקפה שלי מהול במלח בבוקר. הקפה שלי מהול בטח.
הדבר החדש שאני עובדת עליו זה באמת, זה, אנחנו מקליטים אלבום, הוא מבוסס על שירי הספר.
זה אנחנו.
יש בו 14 שירים. זה אני וגל עמית, שהוא הגיטריסט הגאון שלי, המוזיקאי המבריק שלי. אנחנו מקליטים את זה אצלו בבית. וזה בעצם יהיה אלבום שהוא גם מוזיקלי וגם לא מוזיקלי, וחבל שבאמת אין לי פה הקלטה להשמיע. למה הוא יהיה גם מוזיקלי וגם לא מוזיקלי? הוא יהיה לא מוזיקלי מהבחינה הזאת שאני לא ממש אשיר שם את רוב השירים, ואין שם כלי נגינה. אבל הוא כן יהיה מוזיקלי מהבחינה הזאת שיהיו שם כן מאפיינים של שירה, שירה אני מתכוונת סינגינג.
כן.
ויהיו שם, לדוגמה, יש שיר שאנחנו, יש שירים שקוראים במקהלה, יש שירים שקוראים בדואט, ויש יש שירים שקוראים בסוג של משחק. בערך שני שליש כבר מוקלט, ואנחנו, אני עוד מחפשת את...
למה ההחלטה לעשות את זה בלי כלי נגינה?
סיבה אחת שאני חושבת שהקול האנושי לא מוערך דיו. הכי קל לקחת גיטרה ולהוסיף, את יודעת, אבל הקול האנושי יש בו המון 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 אפשרויות. כשאת מורידה את הגיטרה ואת שאר הכלים ועיבוד מוזיקלי, את נותנת בעצם מרחב מאוד גדול לקול האנושי.
כן.
והסיבה השנייה היא שככה אני פשוט שומעת את זה. אני פשוט שומעת את זה, אני שומעת, חלק גדול מהדברים אני שומעת. והסיבה השלישית היא טכנית, שאני רוצה להספיק אחרי המון שנים שלא עשיתי, אני רוצה להספיק לעשות דברים. אנחנו כבר עובדים גם על אלבום מוזיקלי, וכשאני אומרת מוזיקלי, מוזיקלי מלא עם גיטרות וזה וכל הדברים. ואני רוצה להספיק להוציא את זה, ואני חושבת שיש לזה ערך, שיש ערך גם לשירה שהיא נשמעת, מוקרת.
בגלל זה שמחתי שקראת פה שירים גם.
זה היה ממש עונג, עונג לזה שגם, את יודעת, השיחה הייתה כל כך זרמה, וגם לא חיפשת מני את הצהוב, וגם כיבדת את הגבולות שלי, לא שאני לא מרגישה בכל זאת, את יודעת, שזאת לא הייתה שיחה קלה בכל זאת, אבל היה עונג פשוט לקרוא שירים, לקרוא את השירים ולהרגיש באיזה רחבות לב את נותנת להם מקום.
כן,
ולי.
מבחינתי זה גם היה עונג גדול. תודה רבה שזה.
תודה. תודה.